הסמלים שמופיעים אצלנו בצורה מוחשית כל כך, אקזיסטנציאלית כל כך, בפרשת ברית בין הבתרים, ולנסות לפענח ולו משהו מהם על פי השיטות השונות, תוך כדי ניסיון באמת לעמוד על הדברים הקרובים יותר לפשוטו של מקרא כדרכנו. מיד אנחנו נחלק. אנחנו ככה, בפעם הקודמת חילקנו לכם את הדף הזה, אימה חשיכה גדולה נופלת עליו, נכון? מה? אני בודק אם יש לי עוד דפים, כי אני רואה שממש לא נותרו. אז מי ששאל, בבקשה ממך, במטותא ממך, קריינה דאיגרתא, יהיו להווי פרוונקה, אז בוא אתה תיגש ותצלם. יש גם עוד דף שנתתי שם לצלם, אז אני מבקש את שני הדפים, את זה משני הצדדים, בבקשה. בסדר? רגע, אני רואה, סליחה, אני רושם, נותרו לי פה כמה דפים. אז בואו, אני חושב שלא יצטרכו. שים את זה. הנה, יש לי פה, אני מאוד משהו, נותרו כמה דפים. נזכיר את המסר המרכזי. ואולי באמת לקשור אותו בהיבט נוסף שנוגע לשם השם המופיע כאן בצורה מאוד מיוחדת בפרשה. שאלנו, מדוע אברהם אבינו שמאמין באשר לבשורת הזרע מפקפק פתאום בירושת הארץ ואומר במה עד אקיר השינה? ועוד שאלנו, מהי תשובת השם לאברהם אבינו? על השאלה הזאת, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארצו להם ועבדו מינו אותם 400 שנה. מה התשובה יש בדבר? ובעומק העניין, באמת תהינו, הכיצד? אחרי ועבדום וינו אותם 400 שנה, מובטח לישראל שישובו לארץ. האם הדבר הזה תלוי בתשובתם? בהיותם זכאים לארץ ישראל? וכן כשהם נמצאים כבר בארץ, האם בטוח שלא יגלו ממנה? ודאי שלא, הרי אנחנו רואים שמפני חטאינו גלינו מארצנו. אבל אם מפני חטאינו גלינו מארצנו, מדוע דווקא בגלות מצרים איננו מוצאים שום חטא גלוי ומפורש שבעטיו נגזרה עליהם גלות? ואם החטא גורם, ויש אפשרות שבעקבות אם חטאינו גלינו מארצנו, אז במה מובטח לנו שנשוב לארץ הזאת? האם לא יעבור עלינו הכוס כדרך שעברה על עמים אחרים שגלו מארצם ובסופו של דבר נטמעו ונתבוללו והם לא שבו לארצם? כל השאלות האלה הצבנו ואמרנו שבעצם השאלות הללו הן בדיוק עומדות במוקד פרשת ברית בין הבתרים. זו אכן שאלתו של אברהם אבינו. במה אדע כי ירשנה ירושת נצח? במה אדע שלא יגרום החטא שאנחנו גם כן נגלה ונעזוב את הארץ? אני מבטיח, אני מאמין בך ריבון העולמים שאתה מבטיח לי את הארץ ואינני מפקפק בכך, אבל האם לא יהיה מצב שבו יגרום החטא שאז נגלה ונטמע בין העמים ותעבור עלינו הכוס כדי שעברה על עמים אחרים? זו עומק שאלתו של אברהם, במה אדע כי ירשנה ירושת נצח, ירושה שאינה פוסקת. כך באמת מסביר הרמב"ן, ועכשיו אנחנו מרחיבים את הדברים. עונה לו ריבונו של עולם, בראשית דרכה של האומה הזאת, בראשית תולדתה, תעבור היא מהלך היסטורי שאין לו אח ורע בכל תולדות העולם. בכל העמים, אנשים נקשרים אל הארץ, וגם מתפתחת אומה, ונוצק מבנה של עם, בעקבות תהליך של התרבות והתעצמות וקשר אל הארץ וקשר אל השפה, וכאן נולדתי, כאן נולדו לי ילדיי ולכן אני כאן. אבל כשם שאני כאן, או כשם שעם מסוים הוא בארצו כתוצאה מהקשרים שנוצרו בינו לבין הארץ במרוצת השנים, כך גם אם הוא ניתק מן הארץ, אז הוא באמת נפרד ממנה, ועד בשביל הבנים והנכדים והנינים שנולדים זה כבר לא ארצם. השפה היא השפה של בארץ שבה הם נמצאים. כך גם החוויות שלהם, הנופים, ההוויה, המשפחה. מדוע איפה שיעלו לארץ שגלו ממנה לפני שנים רבות? בגלל שהסבא של הסבא היה שלהם היה שם. מה זה רלוונטי לגבי הנכד והנין? עם ישראל לעבור מהלך שונה. הוא אכן בראשית הולדתו יגלה, לא בגלל סיבה של חטא, אלא לשם ולתכלית תודעה שתיקבע בו באותות של ברזל ותחתם בו. עם ישראל יגלה מארצו, כבר בראשית הולדתו, ויהיה במקום שבו על פי דרך הטבע הוא צריך להשתקע ולהתאמה לעולמי עולמים. אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו מצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משובדים היינו לפרעה במצרים. היינו נשארים שם עוד יד. נשארים שם ולא היינו בכלל יודעים. ובמרוצת דורות ובמרוצת שנים גם היה הקשר אל ארץ האבות מתרופף. דור רביעי, אפילו כבר אין מי שיספר לו על מה שהיה פה בארץ. כי הרי האב, הבן והנכד, שאולי עוד קשורים כבר אינם. אבל כאן, במעורבות אלוקית, בהיסטוריה שריבון העולמים מנווט אותה, ולא יד בשר ודם, ולא על פי חוקי הטבע, וגם החוקים האנושיים שהם בדרך הטבע. אני, ריבון העולמים, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי והבאתי אתכם אל הארץ. או אז, ידע העם הזה, מי שחר ילדותו, שהקשר שלו אל הארץ הוא לא קשר שהוא פועל יוצא של איזשהו מהלך של התפתחות טבעית בלבד, אלא הוא פועל יוצא של ארץ שבחר השם, כי יעקב בחר לו היה ישראל סגולתו, נחלת השם אשר הוא בחר, והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשבעתי אני לתת לכם. הארץ הזאת היא ארץ הבחירה, הקשר שלה הוא מטה היסטורי, לכן הוא גם לא בטל במהלך ההיסטוריה. וגם אם עם יגלה מארצו, אז קודם כל ידע מכוח סיפור יציאת מצרים שאין יאוש בזה העולם כלל. וגם אם הוא גלה, ישוב. ראינו שאת הדברים האלה אומר רבי יהודה הלוי בספרו הכוזרי, במאמר שלישי, כשהוא מתאר את החסיד שנבך שטן הייאוש תוקף אותו ואומר לו, התחיינה העצמות האלה? יש צ'אנס שנחזור אי פעם לארץ? בחשקת ימי הביניים כשעם ישראל מפוזר ומפורד בין העמים? מה אומר רב יהודה לוי? יחשוב על נס יציאת מצרים ועל כמה מעלות טובות למקום עלינו. ישווה לנגד עיניו את ההיסטוריה בשחר ילדותו של העם, את הגלות ואת יציאת מצרים, ואז ידע, כי אפילו אם לא יישאר מעמנו, כי אם היהודי האחרון, כך אומר רב יהודה לוי, היהודי האחרון, מפני שכל העם כבר כביכול הושמד, איזה מין שואה שיותר איומה מכל השואות שידענו. נשוב, כמו שאומר הכתוב, אל תראי תולעת יעקב, מתי מספר ישראל. רבי יהודה הלוי תופס את המושג תולעת באינטרפרטציה של התולעת שרוכשת בגוף המת, אחרי שהוא כבר מת ונרכב, מה נשאר ממנו? תולעת. אז התולעת הזאת, תולעת יעקב, תזקוף את קומתה ותשוב לארץ. זאת אומרת, בראשית הולדתו של העם, ריבון העולמים, כפי שאמרנו לסוף השיעור הקודם, כביכול הזריק לו איזשהו נסיוב, זריקת חיסון אדירה, שיש בה, כמו בזריקות החיסון המודרניות שאנחנו מכירים ברפואה, את הנסיוב של המחלה, את החיידקים של הגלות, של הייאוש, של הסבל, של העינוי, כל אותם דברים שעתידים לעבור על האומה במרוצת תולדתה. ועם ישראל, שמתגבר על הנסיוב הזה, בחסדי השם המוציא אותו מארץ מצרים מבית עבדים, מאז ואילך יודע אני עם ששום דבר לא יוכל לי ושום ייאוש לא יעבוד עליי. עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. זה המסר של הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו. אומרת, באופן פרדוקסלי, כמו שהזריקת הנסיוב היא פרדוקסלית, אני אמרתי כבר, אין לך דבר יותר מופלא בעולם מאשר העובדה שמרפאים מחלה דווקא על ידי כך שמזריקים את הנסיוב של המחלה. אלמלא אלוהי פסטר שגילה את התגלית המופלאה הזאת וגילה את החוק האלוקי הזה, אנחנו היינו עומדים נדמים, אבל חכמים כבר לימדונו. אל תראי אויבתי לי כי נפלתי, קמתי. אומרים חז"ל, מתוך הנפילה קימה. לא רק למרות שנפלתי קמתי, אלא בנפילה מונחת. וממכותיך, כי אליה ארוכה לך, וממכותיך ארפאך. מתוך המכות, באמצעות המכות אני ארפא אותך. דרך אגב, את העיקרון הזה של חיסון על ידי כך שמכניסים לאדם כל מיני זצים, זה אנחנו מכירים גם ב... באמת, בהתאמנות, בספורט, הרבה פעמים ככה, באימונים, מכניסים את האדם לכל מיני, מה?
טירונות,
כן, עושים לו, ועל ידי ככה מחסנים אותו. אבל הבחינה הזאת של הרפואה באמצעות הנסיום של המחלה, זה מבחינת עטלית על כולנה. זה פילי פלואים. זה בדיוק סיפור ברית בין הבתרים. אתה רוצה לדעת מה יבטיח לעם הזה שהירושה תהיה ירושת נצח? וגם אם הוא יגלה ממנה, הוא יכול לגלות ממנה, כי הוא לא מחוסן מפני אפשרות של לחטוא, והוא לא מחוסן, ואין לו שום תעודת ביטוח שאם הוא יחטא, הוא לא יגלה. אבל הוא לא יתייאש לעולם, והוא ישוב לארץ, כי כבר בראשית הולדתו הוטבע בו החותם, זכר ליציאת מצרים. לפי עניות דעתי, אם באמת כך מאירים את פרשת ברית בין הבתרים, זה נותן בעיניי, אור חדש, מימד חדש. כן, עכשיו אתה רצית לשאול משהו, בבקשה.
כל הגלות שהייתה שאלה בסדר רע, זה לא סתם משהו פיפני.
נכון.
לא פשוט, זאת אומרת, ההסבר הוא יפה, אבל בעצם יש איזשהו עונש, זה לא סתם דבר ש...
אז בדיוק זה מה שאנחנו רואים, לא.
לא. אז
זה בדיוק מה שאנחנו רואים, זה לא עונש. זה לא עונש. זה חיסון. זה חיסון. חיסון זה לא דבר פשוט. גם חיסונים יכולים להיות כל מיני טיפולים שהם גורמים סבל. אתה אומר, זה לא, אין להשוות סבל לסבל, נכון? במושגים אלוקיים כך זה.
אבל יש
כאן שעושים למישהו משהו, לפעמים עושים משהו למישהו בגלל שהוא עשה דבר לא בסדר. לפעמים עושים משהו למישהו כדי לחסן אותו לעתיד. לא מסיבה, אלא לתכלית. כן, בבקשה.
קיבלנו שיש לקדוש ברוך הוא תוכנית ויש אופציות שונות כיצד התוכנית תצא לפועל.
נכון.
אז יש שיטה שאומרת שיכלו לרצות את הגזרה להיותם בארץ כנען, לו היו מקבלים על עצמם ימי יוסף את גזרת הגלות בארץ כנען, ביותה ארץ כנען של הכנעני אז בארץ, ארץ לא שלהם, ועבדום בינו אותם, זה לא כתוב באיזה מדרגה וכו'. עצם הדבר שיש הבטחה אלוקית, ואתה צריך להשתחוות בפני בני חטא, כמו שאברהם אבינו עשה, זה עינויים גדולים מאוד.
מי אומר את הפירוש הזה?
זה...
אני לא מכיר את הפירוש הזה.
מי שילוח.
מי שילוח. טוב, מי השילוח ההולכים לאט. אני לא מכיר את הפירוש הזה. אני יכול...
גם הבא ומל...
אני יכול לראות...
שזה בעקבות מחירת יוסף.
בסדר. אנחנו מבקשים ללכת... הפסוק אומר, ועבדום ויינו אותם, ידוע תדע כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם, למשמע שזה לא ארץ ישראל. בסדר, אפשר להגיד פה דרשות. זה נכון... ששאלת חומרת הגלות יכולה באמת להיות מותנית במידה מסוימת. גם אורך הגלות, ראינו שיכולה להיות גם מסיבות מסוימות של אם ישראל ישוב בתשובה, למשל כמו בעיתה אחישנה, שמזורד הדבר, או היפוכו של דבר. כיוון שמגיעים בממתת שערי טומאה, וכמעט עוד רגע כמעט הם כבר... יכולים להיות עבודים לחלוטין, אז הקדוש ברוך הוא מקדים את הגאולה, חישב לעשות את הקץ. דיברנו על זה. נגיד כך, את השינויים האלה במסגרת התוכנית, אני יכול לקבל בפשוטו של מקרא. המחשבה כאילו בכלל לא תהיה גלות, וכאילו בכלל יש אפשרות לבטא לחלוטין את הגזירה, זה דבר שעל כל פנים מפשט הכתובים. לא נראה.
הגלות כבר בבית לבן הייתה
אז
גלות.
בסדר. אז הפסוק אומר, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום בינו אותם 400 שנה, זה נראה...
שנה מקסימום, כן. לפי הרמב״ם.
הנה הכי נמיד, אמרנו כבר. בסדר. תראה, אילו...
איפה הבחירה החופשית לפי... לאחר מעשה ההסבר שלך מצוין, אחר זה נסיוב, אבל...
הבחירה החופשית אולי יכולה לצמצם את מימדי, העוצמה של הגלות, אבל לא לבטל אותה לחלוטין, כי יש דברים שהם מעבר לבחירה. כמו למשל, שמעבר לבחירה היא השאלה, האם ארץ ישראל תהיה שלנו או לא תהיה שלנו? האם העם הזה יחיה או לא יחיה? אתם בני יעקב לא החליטם. כמו שעל כוחך אתה חי ועל כוחך אתה מת, יש דברים שהם עומדים מחוץ למעגל הבחירה. כאן זה נראה שזה, כפי שאמרתי בשיעור הקודם, יצוק וחצוב מאיזשהו תפיסת עולמים, מאיזשהם יסודות איתנים שהם באמת בתחילת התוכנית האלוקית. התוכנית ההיסטורית האלוקית היא לא תלויה רק בבחירה. היא לא הייתה תלויה רק בבחירה, היא יכול להיות גם מצב למשל שלא תהיה לעולם גאולה. אבל כיוון שאנחנו, יש פה תוכנית אלוקית, וכמו שהאדם נגיד בדרכי גידולו, אין איזה בחירה חופשית שהוא יעבור נגיד ישר מגיל ינקות לגיל בגרות, אלא יש פה איזשהם תהליכים שהם תהליכים חוקיים. אז כאן יש פה איזושהי חוקיות מטה-היסטורית שהקדוש ברוך הוא גזר בעולמו. כך אני אומר, נראים הדברים מתוך הכתובים, וזה נכון שעדיין יש לבחירה החופשית אפשרות לצמצם נזקים, לצמצם פערים. בוודאי זה נכון לגבי יציאת מצרים, שאילו לא חטאו ישראל, יכול להיות שהיה מצב שהם היו תביעם ותתאם ומיד. גם כאן התברר בדיעבד שהיה חלק מהתוכנית האלוקית, שיקום דור חדש, שלא ידע שפלות ולא ידע עבדות. השילוב הזה שבין הגזרה והבחירה הוא באמת שילוב גדול מאוד. אני רק רוצה לומר, אם כבר נגעת בזה, רק במשפט אחד, חשוב מאוד לומר. לעומת שאלת הבחירה החופשית, נוכח הגזרה האלוקית, או נוכח הידיעה האלוקית, בעצם השאלה הזאת ניצבת בשלוש מערכות. שאלה אחת היא שאלת הידיעה והבחירה. מה מטפל הרמב״ם בהלכות יסודי התורה בפרק ה'. ידיעה ובחירה. אומר, הידיעה לא סותר את הבחירה. לא שבחו יודע, אבל הבחירה החופשית ישנה לאדם, לא נעמוד על זה. שאלה שנייה היא גזירה ובחירה. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא כל יכול והוא עושה את הכל, הכיצד יכול להיות שאדם יעשה דבר שלא כרצונו? אומר הרמב״ם, תשובה פרדוקסלית שהיא אמת למיטה, זהו רצונו. כשם שקדוש ברוך הוא רוצה שהאבן תיפול למטה והעד יעלה למעלה, כך הוא רוצה לתת לאדם בחירה חופשית. זה רצונו. ועל כן אין פה שאלה איפה כוחו של הקדוש ברוך הוא אם האדם יכול לעשות דברים נגד רצונו. רצונו שהאדם יעשה דברים גם אם הם נגד רצונו. זה בדיוק הבחירה חופשית. זה תשובתו העמוקה והפשוטה הגאונית בפשוטה של הרמב״ם בפרק ה' מלכות יסודי התורה. יש שאלה שלישית, והיא השאלה של ההנהגה האלוקית והבחירה. כי אם אתה אומר שיש בחירה חופשית לאדם, פירושו של דבר שבעצם בידיו ניתנה ארץ. ואם הוא ירצה כיחיד או כציבור, נגיד להחריב את העולם, האם בידו להחריב את העולם? כבר אצל האדם הראשון אנחנו רואים את עומק הבחירה החופשית. בגלל בחירתו החופשית ברא, בגלל אכילתו מעץ הדעת, אז הוא גורש מגן עדן. כן? הוא השחית את דרכו וגרם אסון גדול, לא רוב לכל זרוע אחריו. שלמלא כן ייתכן שהיינו ישר בגן עדן במציאות של ההוויה המאושרת והשלמה. אנחנו רואים כמה גדול כוחה של הבחירה החופשית. אנחנו רואים למשל שקין בבחירתו החופשית הרג את הבל. אבל השאלה היא, האם הקדוש ברוך הוא הפקיד את העולם עד כדי כך שהבחירה החופשית לאדם לטב ולמוטב יכולה לבטל לחלוטין את כל התוכנית האלוקית? אם כן, אז אין תוכנית אלוקית בעצם. זאת אומרת, זאת שאלת ההנהגה האלוקית בהיסטוריה מול הבחירה. זאת אומרת, שאלה כבדה מאוד. ואיתה אנחנו במידה מסוימת מתמודדים כאן. וכאן אנחנו רואים מי שמרחיב ומעמיק בדברים האלה מאוד זה הרמח"ל, בעיקר בספרו דעת תבונות ובעוד מקומות. ודווקא השאלה הזאת היא פחות מובלטת בדברי הרמב״ם, אם כי בפרק כבר מהלכות, למה אמרת מהלכות יסוד התורה? סליחה, מהלכות תשובה. מהלכות תשובה. מהלכות יסוד התורה זה הנושא שלה. שלה, כדו שם. בפרק כבר מהלכות תשובה, הרמב"ם נוגע בזה קצת, למשל, דרך הסוגיה הזאת של ועבדו מינו אותם 400 שנה. הוא אומר, לא גזר על עם פלוני או על עם אלמוני, זאת אומרת, יש פה איזשהו מרווח. אבל מכל מקום, אין ספק שיש תהליכים היסטוריים שהם לא תלויים רק בבחירה. וביניהם העקרונות היסודיים, למשל, בחירת עם ישראל לא הייתה תלויה רק בבחירה החופשית של אברהם אבינו. דיברנו על זה כבר בעקבות פירושה של המהר"ל, שמסביר למה התורה לא פותחת בצדקותיו של אברהם, כדי לומר שהייתה פה בחירה שהיא חורגת מתחומה הבחירה החופשית. וגם היא לא תתבטל בעקבות חטאיהם של ישראל. הנה כאן. כאן לפניך, אם אתה היית מניח שהכל נתון לבחירה חופשית, אז כשם שהבחירה החופשית הייתה יכולה לבטל את הגזרה, כך לכאורה היא הייתה גם יכולה להאריך אותה עד אין קץ. אז אתה רואה שיש פה איזשהו צמצום רווחים. הקדוש ברוך הוא מלווה את ההיסטוריה. וזה עומק הדבריו של רבי יהושע. אם הם עושים תשובה אין יגלים, אז מה, זה יכול להיות מצב שכתוצאה מבחירתם החופשית הרע לא יהיה לעולם גאולה? לא. הקדוש ברוך הוא, שייך לפורים, מעמיד עליהם מלך קשה כעמם וגוזר עליהם גזרות ועושים תשובה, ועל כורחם, כאילו מין תשובה שאולי היא תשובה פחותה, אבל אומרת, יש פה דברים שהם חורגים מתחום הבחירה החופשית. כך נראה גם...
בן דוד מגיע, בא בדור שפולו חייו.
טוב, זה שאלה אחרת גם, אבל זה נכון, יכול להיות מה פירוש דור שפולו חייו, או... טוב, כן, כן, על כל פנים אנחנו רואים, זה דבריו של רבי יהושע, שרבי יהושע שקובע שיש מועד, יש קץ לדבר, גם אם ישראל לא עושים תשובה. ומורנו רבינו הרב צבי יהודה תמיד היה מתעצם בממרה הזאת של רבי יהושע כדי לומר שלא הכל תלוי רק בנו. יש תוכנית אלוקית. אפשר שגם...
עם אופציות.
עם אופציות בעל. עם אופציות בעל.
וזה שם המקום לבחירה.
בסדר, בסדר. שם המקום לבחירה, אבל השאלה היא מה גבולות הגזרה. האם הגבולות גזרה, אז מהשילוח אולי כדרכו, מפליג עד הקצה בכל הכיוונים. אנחנו, על פי פשוטו של מקרא, מצמצמים. טוב, חברים, קצת הרחבנו, אבל אני רוצה לחזור אל פרשת ברית בין הבתרים. כן? כן. זה לפי הבנתנו עומק התובנה של ברית בין הבתרים, ואני רוצה לומר על יסוד זה שחברים יקרים, אנחנו לא צריכים מתוך רצוננו לבטא את דבקותנו בארץ ישראל ואת הקשר העמוק שיש לנו איתה, להשתית את הכל על העובדה שיש לנו היסטוריה עתיקה של היותנו כאן בארץ, ואולי גם להצניע, כפי שאמרתי בסוף השיעור הקודם, לא עמדנו על זה, את עניין יציאת מצרים. ואני רואה דיון הזה שהיה ערב תקומת המדינה, שמצא את ביטויו גם בהכרזת העצמאות, בחוג לתנך של בן גוריון, יש לי ויכוח נוקב עם בן גוריון בהקשר הזה. בן גוריון, לטעמו כביכול מבחינות אידיאליסטיות, ניסה לצמצם ככל האפשר את יציאת מצרים. למה? כי אם אתה אומר שגלינו מארץ ואחר כך חזרנו לפה, שזה דבר שהייתה תקופה שלא היינו פה בכלל בארץ. אז אם לא היינו פה בכלל בארץ, אז מה הזכות שלנו פה על הארץ? הרי יש פה... לכן הוא ניסה לבטל את עניין יציאת מצרים. יצא איזה שבט קטן, אבל לפי המסופר בדברי הימים, וככל שעולה על שבט אפרים גם במסורת חז"ל, אז כל הזמן נשארו פה יהודים בארץ. הרוב הגדול נשאר פה, ורק מקצתם איזה שבט יצא למצרים וחזר ממנה. כך יש אסכולה שלמה של ביקורת המקרא, שבן גוריון נטל אותה יעני כדי לחזק את הקשר עם הארץ. וזה מה שבא לידי ביטוי גם במגילת העצמאות, בארץ ישראל, כעם העם היהודי, פה נוצרה שפתו, תרבותו וכו' וכו'. ואנחנו אומרים, נגיד, במה מלושים, פום פקרת, בדיוק ההפך. העובדה שאנחנו כאן, למרות שלא נולדנו כאן, על כל פנים לא כעם נולדנו כאן, והעם בישראל רב עצום ממנו אומר פרעה דווקא במצרים, שם לראשונה נקרא עם ישראל עם, ולמרות שגלינו מכאן, ועכשיו 2000 שנה גם כן, אתם יודעים, ניסו כל הזמן, וזה יפה להראות שאף פעם לא מתבטל איזושהי משפחה יהודית בארץ. זה דווקא התעצם מאוד יצחק בן צבי, להראות אנשי פקיעין וכדומה, תמיד היה לנו פה קשר, זה יפה. אבל לא זה העיקר. העיקר הוא שאנחנו כאן למרות שלא נולדנו כאן. והקשר שלנו לארץ הוא קשר מטה-היסטורי, ולא פועל יוצא רק של איזשהו קשר של שרשרת דורות שלא נתקע מן הארץ מבחינה פיזית. זה כתבתי בסוף המאמר.
גם כתוב ככה בקוראן.
מה?
גם כך כתוב בקוראן.
שמה?
הארץ של בני ישראל כי אלוקים נתן להם.
כן?
כך כתוב בקוראן.
קוראן מפורש, אתה אומר, טוב? אם אנחנו צחוקים להסמכת שלו. אתם רואים פה? אז מי שיש לו את הדף, אני רוצה לקרוא את המשפטים האחרונים. הטעות של מגילת העצמאות. ואגב אורחה, מימי הביניים מימינו אנו. מגילת העצמאות שחוברה על ידי בן גוריון בעת הכרזת המדינה, פותחת במילים הבאות. בארץ ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית. פתיחה זו נועדה ללא ספק להדגיש כי ארץ ישראל נמה מולדתו של העם היהודי מנקדם, בניגוד לעמים אחרים שלא נולדו בה. אך האומנם בארץ ישראל קם העם היהודי? הנה רק בגלות מצרים התגבש והפך לעם. האם רק בארץ ישראל עוצבה דמותו הרוחנית והדתית? ולא במעמד הר סיני קודם בו, ולא במעמד הר סיני קודם בו לארץ. לא נדון כאן בשאלה האם הר סיני נמצא בתוך גבולותיה של הארץ או לא. כי ברור שגם אם לדעת המרחיבים כל סיני הם בגבולה של ארץ ישראל, ואנחנו מחזיקים בדעה הזאת, שהיא דעתו של רבי יהודה הלוי, היא דעתם של גדולי, ונהר מצרים הוא נהר הנילוס, ולא נחל מצרים שהוא ואדי אל עריש. אבל ברור שלפני שנכנסו ישראל לארץ, עדיין הר סיני לא הוגדר כארץ ישראל. זו סוגיה עמוקה בפני עצמה, איך הגבולות מתרחבים אחרי מן המוקד אל המרחבים, אבל לא קודם לכן. ועובדה היא שכך זה מוגדר, ולקחתי אתכם לעם והבאתי אתכם אל הארץ, והבאתי נמצא אחרי מעמד הר סיני. נקודת יסוד זו, שמגילת העצמאות מבקשת להצניע, אינה גורעת כי הוא זה מדבקותו של עם ישראל בארץ ישראל, אלא עד רבה מעצימה אותה והופכת את הארץ מארץ מולדת גריידה לארץ היהודה הבחירה. זוהי הנקודה הפנימית הגנוזה בברית בין הבתרים, והיא הטעם העמוק מכל עמוק לגלות מצרים. זה נקודה, שוב אני אומר, אם אנחנו מבינים אותה, זה מאיר בפנינו הערה גדולה. אני אומר, חברים יקרים, דרך ברית הבתרים אנחנו מנסים להציב, לעצב תובנה שלמה בהבנת הקשר המטה-היסטורי שבין עם ישראל לארץ. עכשיו, אנחנו בזמן הקצר, קצר מדי שנותר לנו, אני רוצה, חברים יקרים, לעמוד, בינתיים הגיעו הדפים שביקשתי לצלם, אבל לא יודע, מקוצר הזמן, מי שלך, מה? תלך להביא בכל זאת, למרות שיכול להיות שלא נצפיק, אז אני בכל זאת, אולי בכל זאת אני אגיד משפט אחד. תראו חברים שלכם. בפרשת ברית בין הבתרים, אנחנו מוצאים שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, מתגלה אליו בשם השם. ויום אומר אליו, אני השם, י' כ' ו' כ'. אשר הוצאתי לך מאוגזדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. ואברהם אבינו באותו מטבע לשון, בסירוף השם אדנות, ויאמר, אדוני אלוהים במה אדע כי יירשנה. השם פה מופיע באלף דלת נון יוד, אלוקים מופיע בשם יוד קי וו קי. הנה אנחנו רואים לראשונה, שאברהם אבינו קודם כל שומע מריבון העולמים ששמו השם, אני השם, דבר שלא שמענו קודם לכן, ושאברהם אבינו בעצמו שואל את הקדוש ברוך הוא באותה מטבע של לשון, השם אלוקים, זאת אומרת השם י' כ' ו' כ', במה אדע כי יירשנה. אז קודם כל הפסוקים האלה עומדים כמובן כעמדה חריפה וחדה, כנגד החשיבה שנראית מתוך הפסוקים בפרשת וערה, וערה אל אברהם, אל יצחק וליעקב באל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם, שמי יודקי ובקי לא נודעתי להם. כבר רשי שם על אתר אומר, לא נודעתי להם, אין פירושו של דבר, שם לא ידעו את שם השם. הנה, מפורש כאן שאברהם הבינו יודע את שם השם. אלא מה פירוש לא נודעתי להם? מה?
לא קיימתי,
לא,
עדיין את ההבטחות.
לא, כן, זה רשי כבר אומר. אבל קודם כל להבין מה פירוש המילים לא נודעתי להם. לא ניכרתי להם, אומר רשי, בשם הזה ששמי קרוי אליו. זאת אומרת, הם ידעו את שם השם, אבל הם לא גילו, הם לא חוו באופן ממשי עליהם, בימיהם, את המשמעות של השם. זה היה בשבילהם שם, אנחנו עוד לא מבינים עכשיו מה זה השם הזה, מה זה שם י' ק' ו' ק', ומה השולי בינו לבין, והראה אל אברהם ומצרים וליעקב באל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. משמע שיש פה דרכי התגלויות שונות. יש שם שין ד' י' שהוא שם אחד של הקדוש ברוך הוא, שאותו ידעו האבות, ידעו פירוש הדבר, לא רק ידעו מבחינה אינפורמטיבית, אלא חוו את השם, השם, שם הוא ביטוי, הוא הנהגה, הוא גילוי של השם בהנהגתו בעולמו. בהנהגת שין ד' י' הכירו האבות את, את הקדוש ברוך הוא, ובשם י' ק' ו' ק' לא הכירו. מה? הפשר, לא, זה ממש מתבקש, ודווקא זה דואק כאן, בפרשת ברית בין אדם תורם, כי דווקא כאן השם מתגלה בשם י' ק' ו' ק'. בכל זאת, ואברהם אבינו חוזר ואומר, השם אלוקים במה ידע כי ירשנה. ובכל זאת, אומר הפסוק בפרשת וערה, בשמות, ושמי השם לא נודעת להם. ואני פה רוצה לחלק לכם את הדפים האלה, עם אותם, זה בקשה, בפרשת וערה, תחת היותרת לא אלמנה היא ההיסטוריה, ואני מרהיב עוז בנפשי לומר שהמאמר הזה הוא, יש פה איזשהו מבט חדש, גם אחרי הפרשנים הקלאסיים, על השאלה של שמותיו של הקדוש ברוך הוא, בעיקר הפסוק הזה, שמי השם לא נודעת להם, ודווקא מכוחו נאיר את פרשת לך לך. תסתכלו. אני נקרא במשפט השני. ברור לכל, ברור לכל בעברי רב, אתם רואים? בקטע השני במאמר מצד ימין. ברור לכל בעברי רב שלא בגילוי שם חדש עושה כנקרא. שהרי גם האבות ידעו זה מכבר את שם השם. כמפורש בעברית בין הבתרים, ובחלום סולם יעקב, דווקא בשני המקומות האלה, שזכים להתגוננות. אלא החידוש הוא בהוצאת התוכן המיוחד ששם הוויה נושא בקיר אמו, מן הכוח אל הפועל. זה המשמעות, נודעתי להם, נודעתי זה בלשון התוודעתי. נודעתי, תמיד לדעת פה שיש דבר לחוש, לחוות, כמו האדם ידע את חווה אשתו. מה? לא רק ידיעה אינפורמטיבית, אלא
חווייתית.
אלא החידוש הוא בהוצאת התוכן המיוחד ששם הוויה נושא עמו מן הכוח אל הפועל. אך מהו המהפך בהנהגת השם הצפוי בחילופי השמות? אז יש שני פירושים, בסך כל הפרשנים הקלאסיים מתחלקים לשני פירושים. פירוש רש"י, רש"י בעקבות חז"ל פירש, וכאן אתה כבר הזכרת את הפירוש הזה. וערה אל אברהם באל שדי, שהבטחתים הבטחות ובכולם אמרתי להם, אני אל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם, במידה אמיתית שלי שעליה נקרא שם השם, נאמן לקיים דברי, שהרי הבטחתי ולא קיימתי. ובכן, על פי פירוש זה של רש"י, אז מה ההבדל? שין ד' י' זה מבטיח, שם י' ק' ו' ק' זה לקיים. אלא שאני אמר שאלת מלשאול. אלא, פי פירוש זה השם שין ד' י' משמעותו מבטיח, והשם הוויה משמעותו מקיים. והבשורה עולה מן הפסוקים, די בהבטחות, מכאן ואילך ידברו המעשים. יפה. אכן, שם הוויה מתפרש כפשוטו. למה מההוויה? מהווה ומקיים. אז זה פורש רגע, י' ק' ו' ק' תורת כאילו, מהווה, מקיים. אך כיצד רומז השם שין ד' י' להבטחה? אבן עזרא מנסה לפרש את השם שין ד' י' אשר די, שדי לו בהבטחתו. אך כמה רחוק הדבר מן הפשט. תסכימו שזה רחוק מהפשט. תגיד, שדי זה שהשין לא מן השורש, אלא כאילו שדי בהבטחתו. זה המשמעות של שם שין ד' י'. תבדוק אותו בכל לאורך המקרא, תראה שזה רחוק מהפשט. רחוק מאוד מהפשט. לפיכך. הנה חינם.
זה דרש.
נכון? רשי, רשי, יש לו. בסדר, אבל זה...
לא, לא, שאמר לו, למות די, זה גם...
כן, נכון, זה גם כן דרש. שדי. וכבר אבן עזר אומר, זה קשה לומר שהשין לא מן השורש. קשה לומר שזה לא מן השורש. שדי. כאילו... שקשה לבוא, נמצא תשובה. לפיכך סלל אבן עזר ובקבותיו הרמב"ן דרך שונה. ועניין הכתוב נראה, כי נראה השם לעבוד באל שין ד' יהוד, לעשות עמהם ניסים גדולים שלא מתבטל מהם נוהג העולם, והם ניסים נסתרים. והנה, אמר השם למשה, נראיתי לעבוד בכוח ידי אשר בו אני שודד את המזלות ועוזר לבחיריי, אבל בשם הוויה, אשר בו נהיה כל הוויה, לא נודעתי להם לברוא להם חדשות בשינוי תולדות. כן, לפי הפירוש הזה, מה ההבדל בין שדי ל-י' כ' ו' כ'? לפי פירוש זה השם שין ד' י' משמעותו הנהגה בניסים נסתרים, כדרך הטבע. ואילו השם הוויה משמעותו הנהגה ניסית המשנה את חוקי הטבע. והבשורה הינה, כי מעתה ואילך יחיל תהליך גאולה בניסים גלויים כעיני כל בשר. ובאמת, שם בתוך הפסוקים עולה, ניסים ונפלאות, וכך באמת הרואה. עד יציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו במהלך נסתר. אבל מכאן ואילך מתחילים הניסים הגלויים, עשרת המכות, קריעת ים סוף. זה שם, שמי השם, י' כ' ו' כ', שאני פה מהווה את העולם ומשנה את סדרו. ועדיין, מה לעשות? אני מבקש לראות האם אפשר לגלות את זה בשם. אלא שגם לפירוש זה, על השם י' כ' ו' כ', שהוא מהווה את הכל, זאת אומרת שכולו עומד מעל הטבע, והוא מהווה את הטבע. אפשר להכניס בו את המושג של י' כ' ו' כ', שעושה ניסים ונפלאות. אבל מה זה השם שין ד' י'? אז הוא אומר, אשר בו אני שודד את המזלות. שוד משדי יבוא, אומר הפסוק באיוב. ככה יש פה איזה לשון, אפשר לשון. מה פה הוא שודד את המזלות? זאת אומרת, המזלות הם כאילו אלה שעל פיהם העולם מתנהג באופן חוקי, בלי יכולת של שינוי, לתפיסות האסטרולוגים, עובדי הכוכבים והמזלות. ואילו הקדוש ברוך הוא שודד את המזלות ומנווט את בחירה. הרמב"ן שמסביר, וגם הרמב"ן, גם אבן עזרא, מרחיבים את זה, שהוא כאילו משנה את החוקיות, אבל באופן נסתר, ומנווט את הדברים לא על פי חוקי המזל. זה מה שאומרים, אין מזל לישראל. אבל תסכימו איתי גם כן. להגיד שהשם שדי בא מלשון שהוא שודד את המזלות, זה קצת קשה. רחוק מהפשט, מה? לא, לא, לא מסדד, שודד את המזלות. קודם כל, ההבדל בין סין לשין, זהו הבדל שאי אפשר זה, השם, אתה לא קורא שדי, אתה אומר שדי. שין ד' י' זה בשין ולא בסין. אבל גם כן מסדד, שם, תסתכל ברמב"ן, תסתכל זה, הם מפרשים ממש את המילה שודד, שודד את המזלות. האמת היא שצריך להבין מה הקשר בין שדי לבין שוד. אנחנו מוצאים כמה פעמים את הביטוי הזה, למען תבוטו להתנדם משוד תנחומיה. אנחנו שומעים, המושג הזה זה משוד. ומה באמת הפסוק הזה שאומר איוב שוד, שוד משדי יבוא. רואים שיש פה איזשהו קישור, אבל להגיד שהפשט הוא שהוא שודד את המזלות, זאת אומרת כאילו הוא גוזל את חוקיות הטבע ומשנה אותם, להעמיס את זה במילה שדי. חלאס, חברים יקרים, הלשון, 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 זה עומק הבנה. ואני כאן, אני הקטן, מרגיש שבאמת בהבנת, הבנה פנימית של המושגים, של המילים, נעוץ המפתח לכל ההגות. הנה, דומה כי ניתן להציע נדבך נוסף לפענוח המהפך. ריבון העולמים מתגלה בעולמו בשלושה ממדים. הממד הראשון, הגנוז בשם אלוהים, מבטא את התגלות השם כבעל הכוחות הבורא שמיים וארץ יש מאין. לכן בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, פירושו של דבר, הוא בעל הכוחות כולם, הוא הבורא. זה שם אלוהים. לכן גם אלוקים זה השלטון, זה הדיינים, גם נקראים בשם חול, בשם אלוהים, מפני שכביכול הם שולטים. כוח השלטון בא לידי ביטוי במילה אלוהים. אל, כוח, יש לאל ידי.
אבל הוא נעלם.
נעלם, אבל מה פרוש נעלם? הוא גבוה, אבל הוא מתגלה, הוא מתגלה
בבריאה. לכאורה, הכל מתנהל לפי חוקיות.
בסדר, אבל מדברים קודם כל על השם אלוהים במובן הבורא. אלוהים הוא הבורא. הוא בעל הכוחות כולם. הוא
מחוקק את החוקים.
הוא מחוקק את החוקים. המימד השני, הגנוז בשם שין דלת יוד, מבטא את התגלות השם כנשמת העולם. המזינה ומחיה אותו. מכוחה של חיות עולמית זו פורח העולם ומתפתח כיצירה דינמית שאינה פוסקת ואינה קופת על שמריה. הבורא המחיה. אם היה בורא, יכול להיות שהוא בורא ועזב השם את הארץ. המחיה פירוש של דבר שהוא מזין את העולם, הזן את העולם כולו בטובו בחן וחטא ורחמים. מחיה, אתה מחיה את כולם. הרב קוק זכר צדיק לברכה, מקדיש לזה מאמר שלם בספרו אורות הקודש בחלק ב' שנקרא בשם החיות העולמית. כאילו זה הגנרטור שניצב בבירה והוא מחיה, הוא מזין את הכל, הוא מפריח, הוא מצמיח, הוא מוליד, הוא מוליד. כל החיות של העולם גנוזה בשם שין דלת יוד. שדאי. למה? שדאי. השם שדאי שין דלת יוד ששורשו במילה שד משמעותו הנקה והזנה. תשדי אישה המניקה את בעלה. המניקה את בנה. המניקה את בנה. לא לעבור למשלי. מכוח התגלות באל שדאי באה פריאה וביאה לעולם. מה הדבר שבו אתה רואה הכי הרבה את הנושא הזה של ההזנה, של החיות, בפריאה וביאה. ולכן, לפיכך מבשר ומצווה, הקדוש ברוך הוא ליעקב, אני אל שדאי פרה ורבה. תראו את ההדגשה, אני אל שדאי פרה ורבה, ואף יעקב רומז בברכתו ליוסף, ואת שדאי ויברכך, ברכות שדאי ורחם. זה נשמע לכם נועז, זה ממש, לפי דעתי, פשט.
מישהו כותב
את זה? אני מצאתי את זה אחר כך באיזשהו מקום. זה באיזשהו מקום, אבל באמת, עכשיו אני רוצה לומר, למה? גם שוד, מה זה שוד תנחומיה? מה זה שוד? שאדם כאילו סוחט, מוצץ, לוקח ממישהו הזה, הוא כאילו שודד אותו. וזה שוד משדה יבוא. או אם תרצו, למען תנקו, משוד תנחומיה. שם כתוב באמת, לנזיקוס, ואתם משוד תנחומיה. כאילו, התינוק הוא כאילו מוצץ, סוחט. מן האימא. זה שוד תנחומיה. אז זה כמובן מילה שיש בה, שהיא פיתוח, אבל היסוד הוא אל שדאי פרעובה. החיות. ההנהגה האלוקית בתקופת האבות הגנוזה בשם שדאי באה לידי ביטוי בבניין בית ישראל ופריחתו, אך עדיין לא נקראת בעליל יד השם המנווט את האומה אל יעדה. וזה באמת אנחנו מוצאים גם לאורך תולדות עם ישראל עד שמשה בא ומניף את שמי השם ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו מאוד מאוד התעצמותו שם, פריחתה, צמיחתה הם באמת שוב, זה הכל קשור למה שאומר באמת הרמב״ם והאבן עזרא שיש פה ניסים נסתרים אבל הם החיות העולמית מה שאני אומר זה מעבר לדברים שכתובים כאן, זה באמת שלוש מדרגות. יש הבורא, המחיה, מה עכשיו השלב השלישי? המנהיג. ואני רוצה שתבינו, בכל תולדות ההיסטוריה, בכל תולדות האמונות והדתות בעולם, לא רק שיש לא אל אחד, אלא אלילים רבים, האלילים הם בדרך כלל, אפשר לדבר בוראים, אפשר לדבר מחיים, אין מנהיגים. אין מנהיגים במובן של ההיסטוריה. ההיסטוריה לא נמצאת בתולדות האמונות והדתות עד דגל ישראל. נגיד, אם אתם רוצים, אני יודע מה, אז גידל השמש, החנתון, במצרים. אל השמש. אז יש השמש שהיא הבורת העולם. יש השמש שאתם רואים אותה, יש שם תמונות אליליות כאלה, איך השמש מקרינה ומחממת ומחיה ומפריחה וכו' וכו'. זה כבר מדרגה בתפיסה הדתית. אין מנהיג. אין מנווט היסטוריה. עכשיו אני אומר כך, כאן ואילך, בעת היציאה משיגוד לגאולה, יתגלה ריבון העולמים במימד השלישי, הגנוז בשם הוויה. לא רק כבורא ומחיה, אלא כמנהיג השולט במימד הזמן. היה, הווה ויהיה. מה זה שם הוויה י' כ' ו' כ'? שאומרים חזל בצד, היה, הווה ויהיה. זאת אומרת, אלוהי הזמן. אלוהי הזמן פרושו, אלוהי ההיסטוריה. מי שמנווט את ההיסטוריה, מי שלא רק בורא את עולמו, ולא רק מחיה את עולמו, אלא מנווט אותו, מנהיג אותו. שמי השם לא נודעתי להם. כי עד באמת יציאת מצרים לא נתגלה. ברור, יש פה סיפור, כמו שאומר הרמב"ן, ניסים מסתרים, הקדוש ברוך הוא מחיים ברע. יש יד השם שמנווטת במסתרים את ההיסטוריה, את תולדות האומה. אבל אין התגלות של יד השם. מתי אנחנו רואים יד השם? שהוא מוציא גוי מקרב גוי, שהוא אומר, והוצאתי והצלתי, כאן מתחיל הגילוי, הגילוי בפועל של ההנהגה האלוקית. אהיה
אשר
אהיה. אהיה אשר אהיה, גם שם יש הדגשה מיוחדת על, כן. על שם עתיד. נכון, נכון, נכון. שם יש הדגשה נכון. מיוחדת, גם צריך לראים, אחר כך אומר לו, י' כן. על כן, דווקא מתוך הקריאה בשם הוויה, נפרסת התוכנית ארוכת הטווח של אלוהי ההיסטוריה. אכן הם אומרים להם, אני השם, מה מיד בא אחר כך? הוצאתי, הצלתי, הגאלתי ולקחתי לבית. זה שם השם. גילוי האלוקים כאלוקי ההיסטוריה, ולא רק כאלוהי הטבע, זהו חידוש נפלא שאין לו אח ורע בתולדות הדת.
מה עם כמוס?
מה?
כמוס הוא לא...
מי?
כמוס.
כמוש.
כמוש.
איפה יש
אלוהי
כמוש?
שהוא לא מנציח את הצבא של המואב, של...
לא, הוא מחיה אותם, אני לא מוצא שיש תוכנית היסטורית.
יפתח גם הסביר להם.
יש לך כוח שלך, יש לך בסדר, הוא אלוקיך, הוא מחזיק אותך. להבין את המנווט, את ההיסטוריה, זאת אומרת, זה מין תוכנית היסטורית אלוקית. ברוח זו עכשיו אני רוצה, אתה שואל אותי מקור, ברוח זו כתב הרעיה קוק זצ"ל על מהלך שיבת ציון. הפרק הזה הוא פרק נפלא, פרק כף שבישראל לתחייתו. לא אלמנה היא ההיסטוריה הסבוכה במסיבותיה. מה נקרא לא אלמנה היא ההיסטוריה?
יש מנהיג.
לא אלמנה, גם לא אחד שהיה אולי באמת. ועזב השם דאז. לא אלמנה היא ההיסטוריה הסבוכה במסיבותיה. בתוכה חי גואל חזק, צור ישראל בגואלו, השם צבאות שמו. י' כ' ו' כ', ושם הרב מאיר ומעמיק, וכאן לא מביא את הכל, בשם השם י' כ' ו' כ', כדי להסביר את השם י' כ' ו' כ', כמי שמנווט את ההיסטוריה. ואף אם בימים ההם, בעת שיבוד מצרים, ובזמן הזה בעת סיבוכי גאולה, נדמה לעתים כי עזב השם את הארץ, הנה טהורי לבב יתו אוזנם למשק כנפי ההיסטוריה הגנוזה בשם הוויה, וקולם יתרונן ויזמר. מנבוא על הערים, רגלי מבשר. אני אומר, אני שאלת שאלה על העניין. אני אומר שהדברים האלה בכל זאת יש בהם חידוש לא קטן, אבל שפטו. אני חושב שהדבר הזה מאוד מאוד מהיר. בשבילי זה היה גילוי גדול. לא מזמן דיברתי על זה עם הרב שבתאי סבתו, מעריך אותו, הוא כתב איזה שהם דברים אחרים, שלחתי לו את המאמר הזה, הוא התקשר אליי בהתרגשות גדולה מאוד, ואמר לי, תשמע, היה בשבילי פתיחת עיניים מאוד משמעותית, אני חושב שדברים ישרים, שמחתי לשמוע את זה מפיו, אבל כאן עכשיו נחזור לברית בין הבתרים. למה דווקא בברית בין הבתרים אומר לו השם, אני השם? ולמה אברהם שואל השם אלוקים במעדקי השנה? כי הנה כאן לראשונה נפרסת תוכנית אלוקית. יד השם העושה בהיסטוריה. היה, הווה ויהיה תוכנית אלוקית. אז שואל אברהם אבינו, ריבונו של עולם, אתה מנווט את ההיסטוריה במעדקי השנה? הנה, הקדוש ברוך הוא מציב בפניו את התוכנית האלוקית, את הפרוגרמה האלוקית ארוכת הטווח.
גם סולם יעקב.
גם סולם יעקב. ודאי על פי הפירוש של סולם יעקב הוא עלייתם ונפילתם של הממלכות השונות, ארבעת הממלכות, אז באמת שם המתאים, שם השם, כי הוא שם השם המחולל את ההיסטוריה. אני חושב שיש פה אור יפה, הרשעה היא עכשיו 9:20. אני רוצה בכל זאת על קצה המזלג לנסות עכשיו לחזור אל הדימויים שבפרשת ברית בין הבתרים. ואני אומר מראש, כבר הזכרנו שלפי עניות דעתי, זאת אומרת הדברים, מדגישה אותם גם הרבי צינה יקרה נחמה ליבוביץ' בספרי יומי בפרשת השבוע, הזכרתי אותה השבוע, לא יודע מי, כמה מכם יצא לכם לראות את האלון שלנו מעט מן האור, אבל שם...
נחמה מול
עסקה. מה? נחמה מול עסקה. נחמה מול עסקה. אני לא בוחר לכם את זה, אבל מי שירצה יוכל לקחת. אז אני הזכרתי את מורתנו הגדולה לפרשת השבוע. באמת, אני אומר לכם, אך, מה הם עושים בלי הנחמה הזאת? כמה שהיא... שהיקרה הזאת, מה?
נתנה לנו נחמה.
נתנה לנו נחמה, ולא נחמה פעוטה אפילו. זה מה שרצה, אחר כך נוכל לקרוא מה?
למה
נסתה חיים? לא, זה לא מה זה. בחירה חופית, שמענו קודם. נחמה אומרת, זה הערה חשובה, זאת אומרת שוב, היא הערה בסיסית ויסודית. כשאתה מנסה בין הפרשנים השונים, לנסות לנווט מה הדבר קרוב יותר לפשט. מבחינת הברית בין הבתרים, אתה חייב למצוא את הקשר בין עולם הדימויים, בין מה שהקדוש ברוך הוא מעביר לפני אברהם במחזה, לבין המסר העיוני שבא לידי ביטוי בידו עתידה כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. ואם התיאורים או הדימויים הם סיפור אחד, והדבר השם הוא דבר אחר, ואין קשר ביניהם, אז זה נראה כאילו שפה מחברים מין בשאינו מינו. לכן המפתח להבין את עולם הדימויים צריך להיות בניסיון לראות איך הם משתלבים או איך הם מאירים את המסר העיוני, התוכני. ברור מה שאני אומר? כן? זאת נקודת מפתח. ולכן למשל, הפירוש הפשוט, שבו אוחזים גם חז"ל, ומביא רש"י, והרמב"ן מתעצם בו, שלפיו עניין החיות שקדוש ברוך הוא תובע מאברהם, זה עניין קורבנות. המוקד פה הוא מוקד הקורבנות, אז נצטרך לשאול את עצמנו, למה, מעבר לשאלות לפרטי הדברים, למה אין אף מילה ואין שום אזכור של הקורבנות, בדבר השם לאברהם, אחר כך ידוע, תדע כי גרי זר אחד באותו אוהב, אבל דוינו אותם, דור רביעי אשור אליי, כי לא שלם עבור, אז איפה כל עניין הקורבנות שאברהם מתבקש בו לפני כן. אבל בעבר לזה גם תיאור הפרטים קצת קשה, אני קורא. ויאמר אליו, אחרי שאלתו של אברהם, ויאמר אדוני אלוהים במה אדע כי ירשנה, ויאמר אליו, קחה לי עגלה משולשת, ועז משולשת, ועיל משולש, ותור וגוזל. ויקח לו את כל אלו, ויוותר אותם בתווך, ויתן איש ביתרו לקראת רעהו, ואת הציפור לא בתר. וירד העית על הפגרים, וישב אותם אברהם, ויהי השמש לבוא, ותרדמה נפלה על אברהם, והנה אברהם, והנה אימה חשיכה גדולה מופלת עליו, ואז ויאמר ידוע תדע כי גר יהיה זרעך. אם אנחנו אומרים שפה מדובר בקורבנות, אז מאוד קשה להבין מה למשל עניין ואת הציפור לא בתר. אז הרמב"ן מנסה לומר, יש לי כבר סמך במדרש, שכאילו את ציפור לא צריך, לא מבדילים, זאת אומרת אין ביטור של הזה, אלא מליקה. אבל מה, אז מה פה ההדגשה המיוחדת ואת הציפור לא בתר? מה העניין ה... הרי, וזה שוב, ושוב, זה לא קשור, אז בסדר, יש פה פרט מענייני הקורבנות. גם העניין של המושג ביטור, הרי אנחנו לא קוראים פה שאברהם שוחט את הקורבנות. הרי אברהם כבר מקריב עולה. למשל, אצל בעיל, בפרשת עקדה, אז כתוב שהוא ויעלהו לעולה תחת בנו. אז שם הוא שוחט את העיל, הוא מעלהו לעולה תחת בנו. אבל כאן אין שחיטה, אלא דווקא מבתרים.
הביטור פוסל את הקורבן.
מה?
אם תוותר את הקורבן.
אם תרצור אותו בעודו חי, כמובן. אלא אחר כך וניתח אותה להמתחיה. נכון, אז לכן פה המושג בתרים קצת מוזר. והוא עדין, מה זה והירד העית על הפגרים? וישר אותם אברהם? מה העניין העית הזה? ומה זה והירד העית על הפגרים? אז הרמב״ם שוב, הרמב״ם שהולך באמת בדרך שמדובר פה בקורבנות, אז כאילו אומות העולם שלא מניחים לישראל להקריב קורבנות, שמנסים למנוע אותם מלהקריב קורבנות. וישר אותם אברהם. תסכימו איתי שוב, הדבר הזה הוא קשה, ובעיקר הוא לא, אין בו שום מקבילה במסר העיוני שבא לאחר מכן. לכן באמת רש"י, למשל, את הציפור לבטר, רמז שיהיו ישראל קיימים לעולם. והעית, אומר רש"י, על הפגרים, אומר רש"י, מה זה, מה פרוש? רמז שיבוא בין ישי לחלותם. דווקא רש"י פתאום אומר שהבתרים הם אומות העולם, כאילו שמבטרים אותם. ואין מניחים אותו מן השמיים עד שיבוא מלך המשיח. זה נראה כל כך רחוק. כל, גם רש"י יש, הוא מסתמך על פרקי דרבי אליעזר. אני לא רוצה לומר, שוב, חברים יקרים, כשאנחנו רואים שיש דרשות, יש תמיד רמזים ורמזי רמזים, מי אנחנו כנשיג עליהם. אבל כשאתה רוצה להבין את חוט השדרה המרכזי של הדימויים, מאוד קשה, מאוד קשה לקבל שמדובר פה, וגם פתאום יש, הרי רש"י עושה פה מין סוויץ, שהוא עושה פה מעבר, בהתחלה הוא מדבר שפה מדובר בקורבנות, אחר כך פתאום זה הופך להיות בתרים של אומות העולם, והעית, להסביר שהעית זה דוד המלך, כאילו העית הוא חיובי, ואברהם שמשיב אותם פירושו של דבר, שהוא לא נותן לדוד המלך לחלות את האומות עד שיבוא מלך המשיח. זה רחוק מאוד מהפשט. אז אני רוצה, וואי, הזמן. אני רוצה, הכנתי פה דפים, אני רוצה בכל זאת לחלק לכם, מה נחלק לכם? חלק שרציתי כבר לא אחלק, אבל אני אחלק בכל זאת, דברים יפים מאוד שכותבת נחמה ליבוביץ', בקשתי אליכם, שנכנס לדר, אז ככה טיפ-טיפה נרבה עוד 5 דקות. בסדר? אם אתם מרשים, עד 10:35. בעזרת השם לא מעבר לזה. איפה זה? אני קורא רק רגע אחד, איפה הדפים? אחרי שהוא מביא את הפירוש של הרמב"ן ואת הפירוש של הרד"ק, עם כל, בשורות לפני הסוף, אולי עם כל העומק והיופי שבפירושו זה, עדיין אין לנו פטורים לשאול, האם חופף פירוש זה את הנאמר בפסוקים ואת כל הנאמר בהם? אני אומר ברמז, אבל כבר אנחנו ניצגנו את השאלות הקשות. הפרשן בן זמננו, בנו יעקב, שנפטר לפני כ-20 שנה, מאז רבו הימים, אני חושב, מתי כתבה את זה, לפני אולי 50 שנה, אז זה כבר 70 שנה, כן. אומר בספרו גנסיס, שאין למצוא בפרקנו רמז לקורבנות, מאחר שאין מוזכרים בו לא כלים ולא פעולות השייכות להבאת הקורבנות. ואין במחזה זה מזבח, ולא מדובר בו כלל על שחיטה, ויוותר אותה מנו וישחט. באמת שאלות רציניות, אם אנחנו אוחזים בו. שוב, תשבו את זה למשל לאיל שהוא מעלה לו להתרדנו. אז שם יש מזגח, שם יש באמת מעשה קורבנות. באמת פרשת העקידה, אם אתה מחפש מקום שבו עומק עניין הבנת הקורבנות, הוא נמצא שם בפרשת העקידה. ויעלה לו להתרדנו. אבל פה זה לא נמצא. ועוד, לא ניתן בפירושו של הרמב"ן הסבר למה נלקחו 4 סוגים מבעלי חיים. 3 שביטרם, וסוג אחד שלא ביטרו. אז הרמב"ן אומר שאת הציפור לא מלק, כן? ולפי דעתו, הוא מלק אבל לא יבדיל, ולפי דעתו לא נלקחו דווקא בהמות הראויות לקורבן, כי הם אלה הקרובים לאדם ומצויים תחת ידו. אולי מלבד דברי ביקורת אלה, יש לשאול עוד שאלה. אם באים דברי השם אל הנביא במחזה, בתוך מסגרת תמונה, ולא כרוב ההתגלויות בדיבורים בלבד, הן יש לחשוב שהמראה אשר הוראה אינו אלא הסבר תמונתי לדבר אשר נאמר לו. זה מה שהפגשנו מקודם, כן? וקשה לראות את הקשר בין הנאמר לו על עתידו הקרוב של זרע אברהם בשיבוד מצרים ובגאולה, לבין החזה הזה, אם לפרשנו כרד"ק וכרמב"ן על תולדות האומה בכל עתידותיה וגלגוליה בכל הגלויות וגם עניין הקורבנות. כבר הרגיש הרמב"ן בקושי זה וניסה לגשר לדברים ואמר, אמר כי משייר במתנתו שארבעה מלכויות יתאבדו בניו. כי על פי פירושו הרמב"ן, טוב, נניח את עכשיו. מטעם זה, נתן בנו יעקב פירוש אחר לגמרי למחזה, ואני מוכרח לומר שבאמת, לפי עניות דעתי, הוא מפענח קרוב יותר לפשוטו של מקרא את הדימוי. לדעתו נודעת חשיבות מיוחדת למספרים שלושה וארבעה. ארבעה הם סוגי בעלי החיים, ושלושת הסוגים הראשונים הינם משולשים. עגלה משולשת ועז משולשת ועיל משולש. כבר הוכיח הרמב"ן שאי אפשר לקבל את הפירוש משולש בין שלוש שנים, שהם עגל בין שלוש נקרא עגל, ומסכימו מהפרשים שיש לייחס חשיבות לכך ששלושת המינים הראשונים מבוטרים, ולא בתר את הרביעי, את הציפור. וזה פתרונו על פי בנו יעקב. הציפור מסמלת את הדרור. ולא בכדי נחדרה אחד מהציפורים בשם דרור, לא סתם הציפור, שהיא הולכת חופשית. למה נקרא שמה דרור? שדרה בבית כבשדה. חופש, קראתם דרור בארץ לכל יושביה. הדרור, חופש. לכן הציפור שמשולחת על פני השדה, אצל המצורע למשל, אחרי שהוא כבר לא צריך להיות להסתגר, כבר לא צריך להיות מסוגר, אלא הוא כבר יכול לצאת לחופשי, זה ציפור הדרור. לכן גם בהתאר המצורע, בהשתחררו מן האיסורים לבוא למחנה, תשולח הציפור על פני השדה. גם ציפור בעץ הבית, דרור כן לה, אשר שתה את רוחי את מבחותיה, אשר צפאות מלכי אלוהי. הווה אומר, הציפור שלא בוטרה, אינה אלא הדור הרביעי, אשר יקרא לו דרור מעבדות ועינוי. אז לפי זה מה פירוש האלה? השלושה אפשר לדון מה זה עגל, ומה זה עז, ומה זה עיל, אבל לפנינו כאן כאילו שלושה דורות שמבוטרים, שקרועים, שמתייסרים. נכון, צריך לזכור, כל העניין הזה של ברית ועכשיו, על זה לא עמדנו בקוצר הזמן, מטויין בפרק למדלת בספר ירמיהו, פרק שהיינו צריכים לקרוא בפרשת משפטים, ירמלה את זה הייתה שבת שקלים. שבת שקלים, אז אנחנו קוראים שעברו העגל אשר קרתו, עברו בין בתריו. זה היה מין דרך של קורתי הברית שהיו עוברים בין הבתרים. זה היה מין סימן של ברית. אבל גם זה עצמו צריך 400 שנה, שהוא המספר 4. ושלושת המינים הראשונים של בעלי החיים אינם אלא שלושת הדורות אשר היו שרויים בגירות ובעבדות, ובוטרו לסיים את צרתם, עבדותם ועינוייהם. גם מציין את שגם רבי שמעון רפאל הירש אומר פירוש דומה. העית היורד על הפגרים, כן הוא מובן, מי זה העית הזה? אינו אלא הצר הצורר פרעה. ואנחנו יודעים כן שיש פה את התיאור הזה של העית, שהוא באמת סמלם של מלאכים. יש לך את העית המצרי, ויש לך את העית הרומי, שסמלם היה גם כן נשר, ויש לך את העית, שהוא היה הסמל של הנאצים, העית. העית, כמה שאף אגב לא חזה, מזלי חזה, העית. שכולם סמל, אינו אלא צר צורר פרעה, ובזכות אברהם יציל השם את ישראל מיד מצרים, וישב אותם אברהם. זאת אומרת, הוא לא נותן לו לחלות לחלוטין את הבקרים. אז נחמה אומרת, הערכנו הפעם בעיוננו בפעם הזאת, כי לא רצינו לחוף דעה אחת על הלומד, ואני מודה ומתוודה שלא הספקנו לעיין בדברים כראוי, אבל לפחות לפי עניות דעתי, הפירוש הזה מאוד מאיר, עוד שנייה אחת, הפירוש הזה מאוד מאיר את העניין הזה של הסמלים, והוא לפי זה באמת בדיוק הולם את מה שנאמר אחר כך לאברהם. ידוע, תדע, כי גר יהיה זרחה בארץ ירהם, ועבדום בינו אותם 400 שנה. תעיינו, תעקלו, יש פה דברים חדשים שוודאי לא שערו מבותיכם, אבל לפי דעתי דברים יפים. אתה רצית להגיד איזה הערה? במילה.
לגבי, הוא נתן קצת המשמעות של הדרור, של הציפור,
נכון, נכון, אני מסכמתי, אמרתי שצריך עוד לברר מה כאילו, מה כאילו, אפשר אולי לברר, יש לך רעיון בקשר לזה?
יש לנו את העגלה שאנחנו יודעים שיוסף נפרד מיעקב,
אז הוא כאילו עגל,
כן, והעגלה זה כאילו הרך
יותר, אל תרוץ, יוסף הרי בחור שורה הדר לו, אז הוא עגל, זה כן, נו,
הלאה,
הלאה,
העז, העניין של העוז, זה חייב שאני כאילו יותר... זה
זה השעבוד הקשה, ובסוף יש את העין, זה כוח, זה היד החזקה שהקדוש ברוך הוא עושה אותם.
טוב, אני שומע, אפשר, אבל בכל אופן יש פה הערה יפה מאוד, עקלו אותה חברים יקרים, זמנכם החופשי, ובעזרת השם בשיעור הבא אנחנו כבר עוברים לדברי דרך.